מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ברוכים הבאים, ברוכות הבאות למקבלים שבת. ברכה שילת, מה העניינים?
מה קורה? מה המצב? אנחנו פה באולפן חדש.
תראי, מה זה משופץ? אולפן חדש? זה עשו פה שינויים.
כן.
וזה, האמת היא, קצת מוזר.
למה?
נראה לי
מוזר לי לשבת מולך, תמיד אנחנו יושבות יחד.
אחד ליד השנייה. כן, זה ממש נראה, מרגיש לנו לרגע כמו פודקאסט. תגידי, איך היה השבוע שלך?
ברוך השם, מה אני אגיד לך, כל כך הרבה דברים קורים.
נפגשתי במסדרון ואמרתי, את זוכרת בשישי הקדבם, ואנחנו אומרות, מה זה, עוד היה השבוע? כאילו, האירועים הם כל כך קיצוניים פה, שאתה לא זוכר מה השלשום.
נכון, נכון, נכון. היו עוד כתבאמים אגב שנשלחו, אבל לא נחתו פה. תודה לאל ותודה לצבא ולחיל האוויר.
ולכולם ולמי שצריך להגיד תודה.
כן, אבל הם ניסו, הם ניסו עוד.
כן, כל השיח הזה הוא כאילו נורא, נורא מעצבן אותי. אבל אני חייבת להגיד שהוא כנראה נכון, שכנראה דין תל אביב הוא לא כדין רמת הגולן, והוא לא כדין אלעד, והוא לא כדין. וזה מעצבן אותי, כי אני תושבת תל אביב, ואני לא רוצה לחשוב שאני נמצאת באיזושהי בועה מנותקת מהמציאות, אבל כנראה שהם...
תראי, תמיד הלב של המקום הוא יותר כביכול שמור מהגבולות. הגבולות הם תמיד חשופים יותר, מסוכנים יותר. אנחנו יודעים את זה, זה בכל דבר ככה, אבל אנחנו רוצים ש... שאנשים שיושבים שם בגבולות ידעו שהם שמורים ומוגנים בדיוק כמו התל אביבים.
כן,
גם אנחנו בכפר חב"ד זה מרכז.
ברור, תשמעי, הזוג המתוק הזה שנהרג מנפילה בשטח כאילו פתוח על הכביש, השאיר שלושה יתומים, לא ראיתי שהייתה תגובת נגד, את יודעת.
תראי, גם התגובת נגד, בואי, היא לא הייתה כזאת, בסדר.
לא, רק מטוסי קרב נכנסו לתוך תימן, פעם ראשונה בהיסטוריה. בואי,
שזה וואו, שזה וואו. אבל...
העיקר חשבו שאפשר להסתדר בלי הטייסים שלנו, נכון? ברכה, חשבו שהם יכולים להסתדר בלי הטייסים, כל הקארי.
העיקר הם אימו שהם לא יבואו.
אף אחד לא יאם שהוא לא יבוא. אף אחד...
את יודעת, אם כבר מדברים, את יודעת איך שהוא גלשנו לשיח המטריד הזה והלא נעים הזה, אבל אני חייבת להגיד לך שהשבוע בעיניי השיח עבר גבולות.
עבר גבול. עבר גבול.
ושמחתי שראיתי שגם את העלית סטורי בנושא.
מה זה צריך? תשמעי.
וחיזקת את נועה.
יש משהו ב... אנחנו כל כך מהירים על ההדק. מי אתם? מי שמכם בכלל לכתוב משהו על הבחורה הזאת? יש דברים... תראי, אני ואת יכולות לריב. נכון? סתם להתווכח. אבל יש דברים שאתה אומרת, זה מחוץ לתחום.
כן.
זה, החטופים זה מחוץ לתחום. אל תיגעו בהם. אל דברו עליהם. אל תתקרבו לדבר הזה, בגלל שמה שהם חוו, אנחנו לא נבין.
לא, ואני גם אומרת, תראי, בגדול, אני מבינה שלהמון, המון, המון אנשים קשה פה עם ביבי. וגם אני, שאני, את יודעת, אני ימנית, ואני אוהבת את ביבי, אהבתי את ביבי, והצבעתי לו, לא ישירות, אבל זה האזור תמיכה שלי.
עם הדגש באהבתי, לשון עבר,
תראי,
לשון עבר.
אני חושבת שיש מצב שהוא שחוק, ושהוא קצת התעייף, אבל בסופו של דבר, מדובר בראש ממשלת ישראל, שנוסע לעשות פה שליחות חשובה.
זה נסיעה ממלכתית.
כן.
וזה נסיעה שאם כאילו... היא חושבת שהיא יכולה לעזור, ואני בטוחה שהיא יכולה לעזור, תסתמו כולכם ותעמדו מאחוריה. מי אתם בכלל שישפטו אותה? זה מעליב אותי. שאנשים מרשים לעצמם, את יודעת...
ואני גם חושבת כמה הלב שלה כל כך רגיש עכשיו.
אבל יכול להיות, יכול להיות שביבי מנצל את זה, וזה שהוא הולך להיפגש עם הבן שלו במיאמי, אז בי, הכל כל כך מופרע כבר בעיניי, הכל כל כך מופרע, אבל כאילו עד משפחות החטופים, שבאמת אני לא מקנה ולא, אנחנו לא נמצאים בנעליים שלהם, ומותר להם הכל, לעיניו מותר הכל אמא של מתן, ולנועה מותר הכל, מותר להם להגיד הכל ולעשות הכל, ואנחנו... כל מה שאנחנו יכולים לעשות מעבר לבוא לכיכר ביום שבת, זה לסתום את הפה שלנו. כי זה המינימום שיש לנו, שנותר לנו לעשות בשלב הזה, שלא הצלחנו להחזיר אותם, ועוד שנייה 10 חודשים. אז כאילו, לפחות שנסתום את הפה, ותודה שאת אומרת את זה, כי זה א' ב', אתה לא צריך להיות ביביסט או לא ביביסט, כדי באמת שיהיה לך common sense, ולשים אותה על המוקד, אתם לא מתביישים? חוץ מזה שאני חושבת שבמקרה הזה, זה באמת יכול להועיל יותר מלעשות נזק.
כן. אנחנו שמענו את מה שהיא אמרה, והיא אמרה דברים חשובים ומשמעותיים ונוקבים לאוזן של כל שומע, זה לא משנה מי שמע את זה, אמריקאי או ישראלי או בכל העולם.
אמרה לך, מתי זה ייגמר? אין לך איזה תקשורת להתקשר לאלוהים, לשאול אותו בחיית, אין לכם, תמיד אורי אומר, אני ירושלמי, יש לי את אלוהים בספיד דייל, בבילדין שלי, אני לא צריך איזה.
תפילות.
יאללה, מתי זה ייגמר?
וואו, אנחנו באמת, אלוקים אתגר אותנו.
בבקשה. תעשו משהו, תעשו משהו.
כולנו צריכים לעשות משהו.
אני לא יודעת מה לעשות, באמת.
כל אחד יכול לעשות משהו אחד יותר טוב.
כל שבת בערב אני הולכת לכיכר של החטופים, ואני שומעת את המשפחות, וכל שבת אני אומרת לעצמי, איזה ייאוש. באמת, העליתי איזשהו סטורי, ששני מבוגרים הולכים, הם נראים כמו סבא וסבתא, יותר מבוגרים מההורים שלי. שיער לבן, מחזיקים ידיים.
הבן שלהם בשבי.
לא, פשוט הם הלכו ברחוב. עצרתי וצילמתי אותם. הם הולכים ברגל הביתה, אחרי ההפגנה, עם הדגל על הכתף, כדי לתמוך בחטופים. ואני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שהמבוגרים האלה נלחמו ועדיין נלחמים בשביל העתיד שלנו, והצעירים יושבים בברים? אני לא מצליחה להבין את זה.
אז איך באמת?
אני לא מצליחה להבין את זה. אני לא מצליחה להבין את זה.
תקשיבי, גדל פה הדור המובן מאליו. אבל כאילו, דור המובן מאליו.
את יודעת, אני שואלת אנשים, למה אתם לא הולכים להפגנות? באמת, כאילו, לא בשפיטה, את יודעת, לכי תדעי, זה חזר מהמילואים, וזה, ואני אומרת, איך אתם לא יוצאים מהבית והורים? זה כבר לא יעזור, זה לא זה, זה משרת את ההוא, זה פוליטי, זה... צאו מהבית, רבק, תתמכו במשפחות, מה נותר להם? גם לי זה לא נוח, גם לי אין סידור, גם לי חם, גם אני עייפה. וואלה, הוא יושב במנהרות 9 חודשים, מה הוא עשה? תצאו מהבית בימי שבת, תעשו משהו לתמוך במשפחות. אז בי עכשיו פוליטית.
120 איש, זה כל כך הרבה.
באמת.
זה כל כך הרבה.
ואנחנו ממשיכים לאבד אותם גם, את יודעת. נכון, נכון, נכון. השבוע התבשרנו על עוד שניים. סליחה, זה היה כאילו פוליטי, לא פוליטי, אבל אני באמת כאילו לא מצליחה להבין.
לא, זה לא פוליטי. זה לא פוליטי.
אני לא מצליחה להבין את זה. איי, טוב.
מקווה שיהיה לנו בשורות טובות.
אמן. בוא נגיד שלום לקרולינה הבאה, אבל לצד הטכני מילה סוויטלמן, העורכת והמפיקה שלנו. יאללה, בואי נתחיל.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
לא, אני פה מנסה, אני עדיין בזה הקודם, זה לא מחרפן שצעירים לא באים?
אני באמת לא יודעת, לא חשבתי על זה, אבל יש פה איזה קטע. אבל אני חושבת שכן הרבה צעירים...
אני אומרת לך, כן, אני נמצאת כמעט כל שבת. ויש יותר מבוגרים מצעירים, אני לא מצליחה להבין את זה. טוב, בוא נדבר קצת על פרשת שבוע, אולי אני נצא אופטימיות.
אני מקווה. פרשת השבוע, האמת היא פרשת פנחס, אבל רציתי יותר לדבר איתך על הצום שהיה השבוע, שבעצם הוא מתחיל איזושהי תקופה...
היה צום השבוע?
היה צום השבוע, כן, ביום שלישי.
איזה
היה
צום?
היה צום של י' ז' בתמוז.
כמה צומות יש?
במשך השנה יש איזה 5 צומות במהלך השנה. אבל בעצם הצום הזה זה סוג של מתחיל תקופת אבל שיש לנו כל פעם בקיץ. זה נקרא 3 השבועות של בין המצרים, וזה בעצם מי' ז' בתמוז שהיה השבוע, והאבל מתחזק לקראת ראש חודש אב, ואחרי זה בתשעה באב, שזה בעצם יום חורבן בית המקדש, ואז האבל מגיע לסיאו. עכשיו, זה היה מאוד מעניין שהרבה אנשים שלא רגילים לצום את הצום הזה, צמו השבוע וגם ציינו את היום הזה. אגב, זה י' ז' בתמוז, אז הרבה אנשים עשו את ההקשר לשביעי לעשירי, שי' בגימטריה זה 10, וזין בגימטריה זה 7, אז כאילו זה דומה לשביעי לעשירי. עכשיו, מה היה בעצם בי"ז בתמוז אז, בהיסטוריה שלנו, של העם היהודי?
נו, תלמדי אותי.
ובקעה החומה, זאת אומרת, אחרי שבמשך כמעט שנתיים היה מצור על ירושלים, האויב צר על העיר, ביום הזה החומה, ובקעה החומה, זאת אומרת, נפתח הפתח הזה, שבעצם ממנו התחילה כל ההידרדרות, עד לחורבן הבית טוטל. אז ראיתי ככה ברשת שאנשים כתבו שהשנה אנחנו יותר מתמיד מבינים את המשמעות של הבקעת החומה. קודם כל של הבקעת החומה, של פריצת הגדר, של לפתוח את הפתח הזה.
הכל כל כך עצוב שתמיד בסוף ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואנחנו תמיד חושבים שאנחנו חכמים יותר ויודעים יותר ונבונים יותר, אבל כלום.
כן, אנחנו צריכים ללמוד. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. גם הרבה מדברים על הדבר הזה של לחזק את הנושא של האחדות, ואת הנושא של לא לשפוט ואהבת ישראל, כי זה גם מה שהיה אז, זה מה שהפיל אותם אז, וגרם בסוף לחורבן, היו תחכים, היו הלשנות, היו חילוקי דעות פנימיים, ובאמת שאנחנו צריכים להשתדל וללמוד, לא להישאר רק באבל ובצום, אלא גם במעשים.
הלוואי, באמת הלוואי שמהדבר הזה, אני כל פעם אומרת את זה, שרק נצמח ונגדל ויהיה פה
דור חדש שיבוא ויעשה. אנחנו נצמח, יהיה, אבל זה צריך כבר לקרות.
כמו שאומרים, we'll make America great again, we'll make Israel great again. הלוואי, באמת, באמת, באמת.
בעזרת השם, זה יבוא. דווקא יש לנו השבוע היום בתוכנית, אנחנו מדברים על הנושא של לידות, שבאופן מעניין, נשים רוצות ללדת דווקא בעקבות המלחמה, אז הנה זה כבר מראה על איזושהי צמיחה ואיזשהו בייבי בום שיהיה פה.
אמן. אז רגע, אנחנו נמשיך את התוכנית, ונגיד לברכוש תודה על הידע הזה שכל שבוע את נותנת לנו.
באהבה. תודה שאת מקשיבה.
בשיתוף תנועת הנוער סיטים, מתחברים ועוזרים לקשישים ולניצולי שואה. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו יש לנו את הזכות להגיד שלום לנטלי אקשטיין, מנכ"לית חברת צירים, מה העניינים?
שלום, בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם? אני פה עם ברכה שילת, מה שלומכן יותר נכון. מה נשמע?
בסדר גמור.
אז אתם עושים מלא סקרים, אני מבינה, זה הסיפור, והתבשרנו השבוע שלמעלה ממחצית אנשים, 51%, שנשאלו בסקר רחב, מציינות את הנתון הבא, שימו לב, מלחמת חרבות ברזל גרמה לנו לרצות להרחיב את התא המשפחתי, טן טן טן.
מה שנקרא, עוד לא עבדה תקוותנו.
ממש, אז בוא נדבר קצת על הנתונים, בואי תני לנו עוד קצת נתונים מהסקר.
אז קודם כל באמת, הנתון הזה, אני לא יודעת להגיד אם הוא הפתיע אותי או לא, אני יכולה להתייחס לזה מהמקום גם האישי שלי, שגם לי המלחמה הזאת יצרה את הרצון הזה, משהו באמת בעוד לא עבדה תקוותנו ורצון כזה דווקא לא יודעת אם בגלל או בעקבות אבל כל העבדות האלה והאסונות האלה אז כאילו היצירת חיים והדברים המסמכים והתקווה וההמשכיות כאילו משהו שכזה נורא התחזק אצלי ברמה הפרטית ואיפה שגם שמחתי לראות שזה מה שיצא בסקר כאילו כל כך הרבה נשים מרגישות כמוני אז אני חושבת שזה באמת נתון אולי קצת משמח בתוך כל
החושך
הזה.
כי זה קטע, אנחנו נמצאים כאילו עדיין במלחמה, אבל אני חושבת, כאילו תקנו אותי אם אני טועה, שבסוף החיים יותר חזקים, ואנחנו תמיד נרצה להחזיק חזק ולגדול ולהתפתח.
גם יש איזשהו צד במלחמה הזאת, שהוא צד דמוגרפי, בסופו של דבר, מי שפה, אז הוא פה. אם אנחנו נמשיך ללדת ולהתרחב ולהיות פה להראות נוכחות, מה שנקרא, אז אנחנו נהיה פה.
תשמעו, יש עוד נתונים, 45% מהנשים מתכוונות לצאת לחופשת לידה כשבוע עד חודש לפני הלידה. בנות,
חכם.
מה זה חכם? ממש לצאת, שלא לומר את תשיעי, לא לעבוד. למרות שאני עבדתי ואני מרגישה שאין שום צורך לעבוד בתשיעי, תקונני, תשביתי.
אבל מצד שני, אם את אחת גם שיולדת מאוחר, כמוני, שבכל הלידות ילדתי בשבוע 42 פלוס, אז את יושבת בבית ואת כאילו רק מחכה ללידה.
לא, נכון, פשוט אני אומרת...
זה טוב להתעסק במשהו.
זה טוב להתעסק, אבל אפשר גם לפנות לעצמנו ולא לעבוד עד היום שאת כאילו מתחילים הצירים. אפשר גם לאפשר לעצמנו שנייה להגיד, וואלה, אני לוקח את השבועיים הזה, זה יום עם חברה, וזה שנייה אני זה, ופה אני אלך ואני אעשה איזה דיקור. כאילו, לדאוג לעצמנו, לאפשר לעצמנו.
להגיע יותר רגועה.
להגיע.
אני גם חושבת שזה אירוע גדול, כאילו זה לא משנה אם זה לידה ראשונה ששם בכלל, אבל גם אם זה לידה שלישית, זה אירוע גדול ומכונן שקורה, ולא משנה כמה אנחנו נבוא מוכנות, תמיד יש מה לעשות, ושהתינוק החדש מצטרף, אז אנחנו פחות תנויות, אנחנו יותר סביבו, אם זה הנקה, אם זה הילדים הנוספים בבית, אם זה ההרדמות, ולהגיע ללידה שהכל כבר מוכן וערוך, זה נותן כל כך הרבה שקט,
תראה, אני אתן לכם סתם משהו כזה על עצמי. נכון, יש תמיד כזה את ה... קטע שבנות לא מביאות את הציוד, עין רעה וכאלה, אני לא מאמינה בזה.
מה זאת אומרת לא מביאות?
לא מביאות את העגלה, לא מרכיבות את החדר, מזמינות, ואז אחרי שהן ילדות הן מתקשרות שיבואו להרכיב להן. ואני אמרתי לעצמי, אני לא נופלת לקלישה, זה לא מעניין אותי. אם אני אמורה ללדת, זה יקרה, ואם משהו ישתבש, אז משהו ישתבש, that's it. ואני זוכרת שבלידה הראשונה הכל היה כל כך ארוך ומייגע, והגענו הביתה, והייתה עגלה, והשידה, והיו לי חיתולים, ולא הייתי צריכה כאילו להגיד לאורי, תרוץ, תביא את זה, ואמרתי את זה, בונה, אני גאונה. אני כאילו הקטע הזה, עוד פעם, אני לא שופטת אף אחת שמאמינה באמונות תפלות, וזה אני כאילו פשוט אומרת לעצמי, באמת, אני באמת מאמינה במה שצריך לקרות, ואם אני אמורה להתאכזב וחסוך עליה שיק, אז זה הגורל שלי, אין מה לעשות.
כן.
וזה ברור, גם יש את כל הסיפורים שבנות כאילו מחכות ללידה, והיא לא מגיעה ולא מגיעה, ורק אחרי שהיא מסיימת לסדרת שידת ההכתרה, פתאום זה מגיע.
או שהיא גומרת את הפריט האחרון בסל כביסה.
זה לא מצחיק, אנחנו צריכות להיות פנויות. אנחנו צריכות להיות פנויות ללידה.
תקשיבו, אני חייבת לספר לכם, אני הייתי בהיריון בערב פסח.
לברכה שיושבת פה מולי יש לא פחות משמונה ילדים
שיהיו בריאים.
אז אני רק רציתי
חלום שלי.
אז בלידה
אני יכולה לדבר עם בעלי הזה
באיזה הקשר?
הוא מתחיל להרים לי ידיים ואני עושה עוד
פשוט תעשי את זה,
אז לפחות רביעה, אין, מאמי לא לשאול, פשוט בסוף הלידות אנחנו מחליטות, לא אף אחד אחר.
בסוף גם אנחנו מגדלים אותם, אנחנו מגדלות אותם, אנחנו מטפלות בהם.
רגע, רציתי לך סיפור,
אני רציתי לספר לכם על ערב פסח אחד שאני הייתי בהיריון בתשיעי, והיה לי ברור שאני ילד רק ביום העצמאות, כי אני תמיד יולדת כל כך מאוחר, וניקיתי את הבית, קרצפתי את הבית, צבנו את הבית לכבוד פסח, עמדתי, גייצתי כבר את השמלות של הבנות לחג, ובערב פסח ילדתי.
די, נו.
והם באו לבקר אותי את התינוקת החדשה עם השמלות של פסח כבר של ליל הסדר. זה שש בנות, זאת הייתה הבת השישית. אז הם היו כולם עם השמלות ככה אותו דבר. ואז כשבאתי הביתה, באתי כמו לבית מלון, בית נקי, צבוע. ממש כמו חדש, זה היה חוויה. כאילו אמרו לי, איך ילדת בערב פסח, איך עשית את זה? אמרתי להם, הייתה לי חוויה מושלמת.
יו, איזה קטעים. אני רק אתן לכם עוד נתונים מהסקר שעשיתם. 88% ציינו ששעות השינה שלהם נפגעו במהלך ההיריון. ברוכה הבאה, את בהיריון.
טוב, זה נורא, באמת, זה נורא.
אבל מה לעשות, זה חלק, את יודעת, תמיד אומרים, הגוף מכין את עצמו ללא לישון. כנראה זה נכון, כי באמת, אני זוכרת את עצמי, אני הייתי בן אדם, בחמש בבוקר הייתי עוברת לסלון, רואה סדרות, דברים
מזה. כן, משמעית. קשה. והפיפי כל דקה. אני אומרת שאני בשלב מסוים חיכיתי ללדת כדי לישון.
אבל אז מי ישן עם תינוק, מי ישן עם תינוק. 53% מהאנשים ציינו כי הפחיתו את שעות העבודה שלהן בעקבות ההיריון, סחטן עליכן, אבל ההיריון, דבר ראשון, זה לא מחלה. דבר שני, אנחנו כנשים צריכות לתמוך בנשים בהיריון ולגרום להם להבין, זה תקופה קצרה, זה שנה, שנתיים, שלוש מהחיים, תזרמו על זה. תפסיקו להתנגד לזה, אל תרצו להיות גברים, אנחנו נשים, זה ממש ממש בסדר.
אני רק רגע רציתי לשאול אותך, מה בעצם המטרה של כל הסקר, הסקרים האלה, של החברה הזאת בעצם, שהיא אגב נקראת צירים, שזה שמעניין.
אז באמת אנחנו, בצירים אנחנו מזכירות מכשירי טנס ללידה, שמפחיתים משמעותית את כאבי הצירים, וזה גם תהפיח בפני עצמו, אבל אפרופו נשים, ותעזרו לעצמכן, ותעצרו חוויית לידה טובה יותר, ואם אפשר לעזור עם הכאב, למה לא? אבל זה לשיחה אחרת.
כן, הבת שלי הייתי בלידה.
זה מאוד 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 חשוב ומעניין, ואני חושבת שכל, אני באבונותיי גם דולה, ואני חייבת להגיד שכל מה שיכול...
אבונותייך?
לא, כי כאילו, אני לא מנצלת את זה, אני לא ממש עובדת, אני לא ממש מתעסקת בזה ביום יום, לצערי הרב, אבל אני עוד אעשה את זה. ואני חושבת שכל מה שיכול לעזור לנו, וכל ידע, במיוחד הדבר הזה של ידע, שאני חושבת נשים לא משקיעות בזה מספיק. תבואי לחדר לידה שאת יודעת יותר, ירד לך לחץ, תביני מה מדברים איתך, משהו יהיה לך פשוט יותר קל.
מנוח.
כן, אם תדעי קצת יותר, וגם טנס, זה משהו.
הוא אחלה מכשיר.
אחלה.
אבל זה לא היה בזמננו.
אני חושבת שבקטן שלנו זה כבר היה.
כן, אני לא הכרתי.
כן, כן, אני הכרתי. 92% ציינו כי האדן שהן רוצות יותר מכל אחד במהלך הלידה, הוא בן או בת הזוג שלהן, שזה טבעי והגיוני. אני רק אגיד, כדי שיהיה שם עוד מישהו, תמיד כדי שתהיה עוד איזה חברה, או איזה דולה, או איזה אימא שנוח לכם איתה. כי גם צריך לעזור לבעל, שבדרך כלל הוא חסר עונים באירוע הזה, וגם בסוף נשים מבינות נשים באירוע הזה, אני באמת מאמינה בכוח הנשי בחדר לידה.
וגם אני אתן משהו, סליחה, בשבטיות, פעם את יודעת, היינו יולדים מלא נשים בחדר, עשרות, ומשהו באינטימיות התחילה להתחזק. פתאום האישה כן רוצה, סבבה, אין בעיה, אז גם דולה, גם אימא, אבל משהו יותר אינטימי ורגוע. זה גם נחמד.
ואני חייבת להגיד לכם את החוויה שלי מלידות אחרונות שהייתי, אני חייבת להגיד שבתי חולים עושים עבודה מדהימה, מהממים הורות, והם מכניסים, פתאום נכנסת איזה מדקרת, והם מכניסים איזה שיאצו, והם נורא קשובים ליולדת, והם לא מפריעים ללידה לקרות כמו שהיא מפנטזת, ותמיד באיזה בקרה, אני ממש כאילו מורידה את הכובע, כי
בתי החולים עשו דרך,
כי בתי החולים עשו דרך מדהימה לעזור ליולדת, ללדת דרך שלה, וזה דבר. ואני אסיים בנתון האחרון, 52% מהאנשים ציינו כי הם מעוניינות ללדת בלידה טבעית, סחטן עליהן.
כן. לידה טבעית, אבל נניח אפידורל זה נקרא לא טבעי?
כן.
לא, לידה
לא. לידה טבעית בעיקרון, תראו, זה מתחלק לשתיים. בעיקרון, קודם כל, כל לידה מתחילה כלידה טבעית, אוקיי? זה דבר טבעי שקורה בטבע לכולנו. עכשיו, יש את הקצת, התחילו לא מזמן לדבר קצת על כל מיני שיח של קיסרי אלקטיבי, זאת אומרת, נשים שמראש מחליטות שהן רוצות ללכת לקיסרי. בהקשר של הסקר הזה, הנתון הזה מתייחס באמת ללידה טבעית, שגם כוללת ללא אפידורל. זאת אומרת, טבעי לחלוטין, אם זה לידות מים, אם זה לידות בלי הלחוש בכלל. תראי, זה מגמה גם מעניינת.
זה מגמה מאוד מעניינת, ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו יולדות בתקופה הכי מדהימה שאי פעם אפשר היה לחשוב. יש לך את האפשרות לקבל עזרה חיצונית, לקבל מאפידורל עד באמת קיסרי. ויש לך את האפשרות לנסות להתמודד עם זה, שבגדול אני אגיד את זה, ואני יודעת שתמיד יש בנות שירימו גבה, אנחנו מסוגלות לזה.
ברור שאנחנו לא מסוגלות, כי הסבתות שלנו נכון, עשו את זה.
נכון.
אבל אני אומרת, אם החלטת שאת רוצה ללדת טבעי, אבל תדעי שאת יכולה לרדת מהעץ, כאילו לגמרי, לא בכל מחיר.
ברכה, מה שאמרת עכשיו הוא משפט כל כך חשוב. אני הרבה פעמים אומרת, זה סבבה שזו הפנטזיה, אבל יש גם את המציאות, נכון. והפנטזיה לא פוגשת את המציאות, ותהי, בסוף אני מרגישה שהשיעור הכי גדול בלידות זה כאן ועכשיו. נכון, לא מה רציתי, לא מה היה, עכשיו אומרים לי שיש איזה מצוקה, יאללה תכניסו אותי, הכל בסדר. אם הבריאה תינוק בריס, סחטן עלינו, כל השאר זה שטויות, זה רק תפורה.
ותקשיבו, שיחה על לידה זה תמיד כאילו,
זה תמיד אמציאל, שיהיו לנו בשורות, ושיהיו לנו לידות, ושיהיו לנו עתיד מתוק יותר, עם מלא תינוקות, שנקרא להם בערי ונובה, ויהיה פה, נתחיל התחלות חדשות. נטלי אקשטיין, מנכ"לית חברת צירים, תודה, תודה, תודה על השיחה.
תודה לכם, תודה רבה.
תודה, בשורות טובות.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו בוא נגיד שלום לנירית צוק, מומחית תרבות הילדים והנוער, שהוציאה בימים אלה את הספר שוקולד לארוחת בוקר. שלום, ברוכה הבאה, מה העניינים?
שלום, בסדר, מה שלומכן?
תשמעי, אני וברכה ומילה פה בשיחת מסדרון, היה לנו שיחה נוקבת על תרבות החדשות שהילדים שלנו, שיש להם את האפליקציות, וזה שהם גם רואים אותנו, ההורים. את יודעת, גם הדבר הזה, שגם אנחנו כהורים מכורים לחדשות, מה זה עושה? אז נכון. בוא נדבר קצת בכלל על התופעה הזו. מה זה אומר בכלל מומחי תרבות הילדים ונוער? רגע, רגע, נלך אחורה.
זה אומר שיש לי MA במחקר תרבות הילד והנוער מאוניברסיטת תל אביב, כולל תזה, כולל זה, ושבעצם מה שאני עושה בכל השנותיי, זה בעצם לחקור את התרבות של הילדים והנוער, סלנגים חדשים, אפליקציות, כל מה שעולה.
סקיבידי.
כן, ולחבר ביניהם ובין ההורים, זאת המילה... זה משפט המפתח.
אבל ילדים ונוער היום דברים מאוד מאוד משתנים ודינמיים, זאת אומרת, אני חושבת שדברים שהיו לפני 5 שנים הם לגמרי לא רלוונטיים למה שקורה היום בקצב של הרשתות והטיק טוק וכל מה שהנוער נחשף, ועזבי את זה שעכשיו אנחנו בכלל במלחמה, אז זה בכלל מציאות חדשה.
אז כאילו... זה בדיוק זה, בגלל זה הרעיון הוא באמת לתווך להורים שהדור הזה הוא דור שונה, הוא דומה לנו בהרבה דברים, אבל הוא גם שונה. והרעיון הוא בדברים מסוימים לעזוב קצת השיפוטיות בצד וללמוד. יש הרבה מה ללמוד. אני כל הזמן מדברת בהרצאות שלי על זה שהכי קשה לנו שאין לנו היום מודל הורי. כי ההורים שלנו עברו מלחמות וקשיים כלכליים וכבודם במקומה מונח, אבל לא היה להם כל הנושא
של ההורים. מה זאת אומרת, ההורים שלנו או ההורים של הילדים שלנו?
ההורים שלנו, ההורים שלנו, שגידלו אותנו כשאנחנו היינו ילדים, התמודדו עם דברים מסוימים. אנחנו היום כהורים מתמודדים עם דברים אחרים לגמרי שלא הכרנו כילדים.
לגמרי.
בגלל זה יותר קשה לנו, כל הנושא של המסכים.
שלא לומר, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אנחנו הדור הראשון שמתמודד עם המסכים האלה, עם הילדים שלנו. תחשבי שאנחנו, מתי היה לי טלפון פעם ראשונה? פעם ראשונה היה לי טלפון בצבא.
נכון, את ההורים שלנו אף פעם לא ראינו עם מסך תקוע
לא בפרצוף. לא ראיתי בחיים, לא ראינו אותם עם מסך בפנים, היה לנו פניות לדבר איתם, ולא
כי... חיכינו בתורים לטלפון הציבורי.
אנחנו נשמעות כאלה...
בצבא, בטירונות.
אנחנו נשמעות כאלה זקנות, יאו.
תשמעו, לפי המחקר, אנחנו באמת מאגרות דיגיטליות, והילדים שלנו הם ילידים דיגיטליים. כי אנחנו בכל מה שקשור למיומנויות המחשב והמסכים, אנחנו כמו עולה חדש שמגיע לארץ חדשה, ואנחנו מאוד מאוד רוצות ללמוד.
אבל בוא נגיד שהצלחנו גם להתמכר.
נכון, נכון. בסוף העולם הולך לשם, אנחנו עדיין לא בקצב של הילדים שלנו, עדיין אנחנו בפייסבוק למשל, בזמן שהם... ובאינסטגרם, בזמן שהם כבר מההתחלה היו בטיק טוק, כשאנחנו עוד לא הבנו מה זה, וכל שנייה צצה אפליקציה חדשה, אבל זה נכון, אנחנו גם יותר ויותר מתמכרים, במיוחד בתקופה כזאת, שיש מלחמה.
מה עושים כשהמציאות היא כזאת, שהילדים חשופים למסך כל היום, לצערנו עכשיו בשנה האחרונה חשופים גם לחדשות לא טובות הרבה פעמים, הרבה סטרס, הרבה מתח, גם אנחנו עסוקים הראש לנו במסך הרבה, זה כאילו וואו, זה קצת too much.
את ספרי לנו קצת על הספר החדש.
אז על הספר או על ה...
אז קודם כל, איך באמת מתמודדים עם הדבר הזה?
אז ראשית כל מה שהתחלתם להגיד על הנושא של דוגמה אישית, שהחדשות לא היו פתוחות 24-7 בסלון של הבית שכולם שומעים, אפשר ללכת גם לחדר אחר. בנוסף, לנסות, הנסיעה הטבעית שלנו היא להגן על הילדים. אז אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים על מה שקרה עכשיו עם טראמפ, אנחנו לא מדברים על החטופים, אנחנו לא מדברים על ההרוגים, לא מדברים שהילדים יחיו בעולמם, אבל זה לא תמיד נכון. כי הרבה פעמים ילדים, במיוחד שהם בגיל ההתבגרות, הם שומעים חצאי מילים, הם רואים כל מיני סרטונים בטיקטוק שאנחנו אפילו לא יודעים.
ואז הם עושים את הפרשנות שלהם.
נכון, וזה הרבה יותר גרוע. ובגלל זה הרעיון הוא כן לדבר עם הילדים, כשכל אחד כמובן מכיר את הילד שלו ואת הרמת רגישות שלו, ואני לא מדברת עכשיו על ילדים בני 6-7, אני מדברת ממש על מתבגרים. כן לנסות לגשש אם הם שמעו משהו, אם הם יודעים, ולתת את ההסבר שלנו. כן לנסות לדבר איתם על זה שברשת יש הרבה פייק ניוז, וזה שמישהו מעלה סרטון שהוא נותן לך פרשנות על המצב, זה לא אומר שזה באמת מה שקורה.
אז מה שאת אומרת זה שבעצם לנסות לנהל איזשהו דיון או שיח, סביב החדשות שגם ככה עוטפות אותנו, ולנסות כאילו לנהל את זה, לא לתת להם רק לקבל את המידע בצורה לא מבוקרת.
נכון, זה דבר אחד. דבר שני, אם בעצם המתבגרים שלנו באפליקציות וכל הזמן מקבלים התראות, כן, להציע להם לבטל את ההתראות. ההתראות האלה פשוט משאירים,
משאירות אותם. נכון, אני גם ביטלתי.
כל הדרוכים. זהו, זה לא.
הם מאוד דרוכים. הם מאוד בסטרס. יש סטרס. כל דבר מקפיץ.
זה נכון, זה ממש ככה. וגם לבדוק, אתם יודעים, אתם יודעות לשים לב לאורות אדומים, לראות שהילד לא באמת סובל מאיזה חרדה, והגיע למצב שקשה לו להתנהל ביום יום.
תראי, אני חושבת שמדינת ישראל, להבדיל, אני חושבת שבארצות הברית, יש לי שתי חברות שגרות שם, שלילדים עדיין בכלל לא, אין להם את האפליקציות. אין להם טיק טוק, אין להם אינסטגרם. לא
גם לילדים שלי אין. אני באה ממגזר חרדי, אין להם טיק טוק.
תחשבי שאצלנו, כל הכיתה של בת הבחורה שלי ששימו וב, היא היחידה בכיתה שאין לה טיק טוק ואינסטגרם.
וואלה.
תביני את הלחץ החברתי. עכשיו, אני אומרת לעצמי, ילד ישראלי בן 12, הוא לא רק רואה ריקודים ושטויות וזה, הוא רואה חמאס, הוא רואה דברים של הנובה.
אלימות, נשק.
הוא חשוף לדברים מאוד מאוד קשים, שאני כבן אדם מבוגר שלא יכול להתמודד, אני נגיד לטלגרם, מהשביל העשירי, לא נכנסתי. לא נכנסת. לא מעוניינת לראות דברים שאני לא עמוד בהם. מספיק שכאילו, אני לא צריכה לראות את זה.
את צריך לדבר איתם כל הזמן.
אני אומרת, לא מספיק שאנחנו כישראלים נורא נורא מאפשרים את זה לילדים שלנו בלי להבין את ההשלכות. אנחנו גם מכורים לחדשות.
זה נכון. אז קודם כל, יש גם בטיק טוק וגם באינסטגרם אפליקציות בקרת הורים, שאת יכולה להוריד אלייך.
ואז אני רואה כמה זמן היא ראתה, או לאיזה תוכן היא
נחשפה? לא, את יכולה גם לציין מילים מסוימות, ושהיא לא תחשף לתכנים האלה. אבל אני מבחינתי מאמינה שהדבר הכי, שבונה תקשורת חיובית, זה באמת לדבר, באמת להסביר לה שיש תכנים שבכוונה כתוב שהם קשים לצפייה ולא צריך לצפות בהם, ושזה עושה ציוטים וחרדות. זה בסוף הכל סביב השיחה הזאת, וגם לחשוב על פעילויות אחרות. אני יודעת שתלך לחברות והם יעשו משהו אחר, וקצת ספורט.
אומנות, תרפיה באומנות, בציור, בכל מיני יצירות שאפשר לעשות. זה גם נותן איזשהו מרפא.
כן, אבל הבעיה היא שכאילו, once אתה חשוף לכזה טיק טוק, אינסטגרם, מה עכשיו אני אגיד לה, לכי ציירי לי מנדלה?
כן, הבת שלי, יש לי ילדה שהיא ממש ממש משחררת עצמה דרך האומנות. היא מציירת, דווקא מנדלות, זה התחום שלה.
זה נדיר, את מבינה מה אני אומרת? רוב הילדים, ברגע שהם זה מה שהם אוהבים, זה מה שהם רואים, זה מה שהם רוצים, זה כזה...
אולי השיחה הייתה צריכה להיות. איך היא שומרת על עצמה ברשת?
וגם איך היא מגבילה את עצמה קצת בשעות?
הם עוד לא מבינים, הם עוד לא מבינים את הנזקים. רגע, לא דיברנו על הספר שלך, דברי איתן.
נכון.
ספר עם שם מסקרן, שוקולד ארוחת בוקר.
אז הספר הוא בעצם ניסויים משפחתיים שעשיתי במשך 8 שנים. כל חודש עשיתי איזשהו ניסוי משפחתי שבו ניסיתי קצת לזוז מהקופסה שלי ולנסות לראות את הדברים אחרת. התחלתי עם זה כשהילדים שלי, אני אמא לשלושה ילדים, כשהילדים שלי התחילו את גיל ההתבגרות, וזה ממש הפך לחלק מהמשפחה שלנו ומהבית שלנו.
איזה ניסוי למשל?
למשל ניסוי שבו שבוע עשיתי אמא בשביתה. שבוע שלם שבו החלטתי שאני לא עושה שום דבר בבית, כי כבר הבלגן והטירוף וההבנה שאמא היא 24/7 פנויה ו... אין שום בעיה, והכל עלה על גדותיו. אז זה היה הניסוי הראשון.
איך היה?
היה מעניין, כי זה התחיל מסבבה, סוף שבוע נחמד, ועד אחרי זה בעלי טס לחול, ואז משבר האיזון, זה הייתי רק אני מול הילדים.
יואו, איזה קשוח.
באיזשהו שלב אמרתי להם שהם חייבים לעזור. הבת הגדולה שלי הייתה בת 16, ואמרו לי, כן, הלכו לרמת כביסה, שלפו כל פעם איזושהי חולצה שנראתה להם מספיק בסדר ולפשו אותה. בשלב השני שכבר אמרתי להם שהם חייבים לעשות דברים, אז הם באמת עשו, ואז אני התחלתי לשאול את עצמי, כאילו מה, זה באמת התפקיד של הילדים לנקות הבית? הם לא צריכים רק ללמוד וליהנות מהחיים? חזרנו למאה ה-18 שהילדים... הם כאילו, מה, עובדים בשדות?
אבל זה לא עבודה, זה שותפות.
אז זהו, ובסוף באמת הרעיון היה להבין שילד צריך תפקיד מסוים בבית ועל זה להילחם, והאחריות הגדולה היא בכל זאת שלי, אבל על הסיפור הזה שכולם מסדרים וכולם מנקים, לא לוותר יותר. וגם בקורונה אגב ראינו שזה יצר איזשהו משהו נחמד שכולם היו בבית וכולם בישלו וכולם ניקו.
נכון.
אז זה היה ניסוי.
זה גם אגב משהו שמאוד חשוב פשוט לדבר עליו, לדבר עם הילדים ש... אנחנו שותפים פה בסיפור הזה, אנחנו חיים פה ביחד.
אני ממש נותנת להם משימות, כאילו, את יודעת, אני גם לא באיזה ציפייה ואכזבה, אני אומרת לה, היום את בפנה מדיח, היום את צריכה לעשות את זה, היום את יורדת עם הכלבה לטיול ארוך. כאילו, אחרת זה פשוט לא יקרה. כן. והילדים הם לא מבוגרים, הם לא לוקחים את
יוזמה.
האחריות, אלא אם כן נותנים להם. כן. ואני חושבת שיש גם להם איזשהו סיפוק להרגיש שהם חלק מי, ושהם גם עוזרים, והם גם עושים. זאת אומרת, לפעמים היא אומרת לי, אמא, לא שמת לב בכלל, אבל אני פיניתי מדיח. כאילו...
מתוקה.
יפה. האמת שזה יפה.
תני לנו...
יש עוד המון המון ניסויים. ניסוי אחד היה במשך שבוע לתת להם לאכול רק מה שהם רוצים. לראות איך זה עובד, שהגדולים דווקא בזמנו שמרו על הסטנדרטים שלהם ואכלו בריא, והקטנצ'יק שהיה בן 5 אכל כל הזמן רק ממתקים, ואז אני, זה גם המקום שלי, כאילו, מה עכשיו? יש ארוחת ערב, זה התזונה שלו, זה האחריות שלו.
גם איך הוא מרגיש עם זה, האם זה השפיע עליו, האם הוא הרגיש שזה השפיע
סיימנו
עליו.
סיימנו עם כאבי בטן מטורפים את הניסוי הלא אחראי הזה, אבל אני רוצה להגיד...
זה כמו החודש מקדונלד שהוא פעם עשה דוקומנטרי, את זוכרת שאוכל בוקר צהריים וערב מקדונלד?
כן, נכון. זהו, אבל כנגד עשיתי גם ניסוי שבו אכלנו במשך שבוע אך ורק מאכלים בריאים. שגם זה גילינו שכל קיצוניות, זהו, כל קיצוניות שהיא לא באמת טובה, אבל הרעיון הוא באמת שאתה עובד כל הזמן על אוטומט. היה לי שבוע שבו אמרתי לילדים, כל השבוע רק כן ולא לא. אנחנו מאוד, מאוד עובדים על אוטומט בהורות שלנו. אנחנו מחליטים מה כן ומה לא, ואנחנו לא מקדישים לזה שוב ושום מחשבה. ולפעמים שהילדים מתחילים את גיל ההתבגרות, אז המרד הזה... הוא בא לידי ביטוי בהמון דברים. ופה הרעיון היה באמת לזוז קצת מהמקום שלי, לבחון את הדברים.
לבדוק את עצמנו.
נכון, ואז כל הדינמיקה במשפחה משתנה, כי זה לא מה שהם מורגלים אליו. ובסופו של דבר, גם אם אנחנו חוזרים לתובנות שכן, בסדר, הכרתי את התיאוריה הזאת, אבל כל המשפחה חוזרת לזה ממקום אחר.
וגם לפעמים תיאוריות משתנות. שוב, כמו שאמרנו שיש פערים בין ה... בין לפני 5 שנים, אז דברים שגידלנו בהם את הילדים הגדולים יותר, יכול להיות שכבר הם שונים היום, ואנחנו פחות נתעקש עליהם לילדים הקטנים יותר, באמת, דברים משתנים, וגם אנחנו צריכים להיות פתוחים
נכון,
לשנות
נכון,
את הגישות
נכון,
שלנו.
נכון, וגם כל ילד בסוף הוא שונה מהאח שלו ומהאחותו, למרות שהם גדלים באותו בית, וגם כן. אנחנו משתנים יחד איתם.
נכון, אנחנו כבר יותר מבוגרים, זה כבר זוגיות אחרת, זה כבר... הרבה דברים משתנים, וצריך לפתוח את הראש ולראות את כל הנתונים. מה אנחנו?
אנחנו גם מקבלים פרופורציות אחרות.
כן, נכון.
אני לדוגמה עכשיו במלחמה, הבאנו כלב, מה ש20 שנה.
גם אני.
לא, לא.
גם אני.
באמת? ואני שנים פחדתי מזה, ואני אף פעם לא אהבתי כלבים, ווואלה, זה מה זה נחמד, זה משמח ממש.
זה נחמד ומשמח, מה שכן, זה גם הרבה עבודה, אני חייבת להודות, אבל זה גם אני לא רציתי, ובעלי פשוט במלחמה הודיע לי, אמר לי, תקשיבי, אנחנו 15 שנה עושים מה שאת, עכשיו גם עושים מה שאני, אני כזה, אוקיי, לא נשארה לי ברירה. אבל זה נכון, אנחנו צריכים להיות פתוחים, ואני אסיים את השיחה כמו שהתחלנו, אנחנו צריכים להיות במודעות על כמה אנחנו מהווים דוגמה בסוף לילדים שלנו, ואנחנו יותר מדי במסכים, ואנחנו יותר מדי בחדשות, ואנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו שנמצאים במדינה שהיא מרוויית חדשות קשות, לא להיות בפושים, ולמנן להם, ולעזור, לתווך להם, וגם לספר להם כדי שידעו... איך להתמודד עם זה יותר טוב? גם לנו אין את הפתרונות בינתיים, הלוואי שהיו לנו.
אין פתרונות קסם, רק לעשות את המקסימום מבחינתנו.
נירי צוק, מומחית תרבות הילדים והנוער, מוציאה בימים אלה את הספר שוקולד לארוחת בוקר, שאני הולכת לקנות אותו ברגע שהוא יצא. מתי הוא יוצא?
הוא יוצא ממש תוך שבועיים, 3, ועליי, שולחת לשלכם.
לא, תודה, תודה, תודה. נשיקות, תודה על השיחה, שבת שלום.
תודה לכם, היה מעניין וכיף.
יופי, ביי.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו בוא נגיד שלום ללאה מרמורשטיין, אמרתי את זה נכון?
כן, כן, אמרת נכון.
ייי, מנהלת מיזם עוד חיים, מה שלומך?
בסדר, תודה. שמחה לדבר איתכם.
אנחנו מאוד שמחות לדבר איתך. ברכה נורא רצתה שנדבר, כי זה נורא נגע לה ללב הפרויקט הזה, אז אולי את תספרי על המיזם.
כן, זה באמת נוגע ללב. עוד חיים.
מקסים, אני גם נתקלתי בזה כמה פעמים השבוע.
בעצם פונטים של אנשים שנפלו, שנרצחו בשביל אוקטובר.
כן, בעצם המיזם הזה מקבל מהמשפחות כתבי יד של נופלים ונופלות ונרצחים ונרצחות מאז השביעי באוקטובר ובמלחמה, ומעצבי פונטים מקצועיים הופכים את כתבי היד האלה לפונטים, שהם זמינים וזמינים להורדה חופשית מאתר המיזם לשימוש לכלל אזרחי ישראל.
וואו, איזה רעיון מדליק. מאיפה הרעיון?
זה רעיון מקסים. אני גם חושבת שיש בזה עוד דבר. אנחנו, תראי, אנחנו חווים חיים עם אנשים, ואנחנו לא יודעים איך הם כותבים, כי הכל כל כך בוואטסאפ, והכל כל כך, ופתאום משהו לראות בכתב יד, זה כאילו להיכנס לראות איך הוא כתב את הלמד, ואיך הוא כתב את... יש משהו בזה.
נכון.
נכון. המעצבים מספרים שהם... בהתחקות הזאת אחר הכתב, שאתה כל כך מתעסק בכל פרט קטן שבתוך הכתב, כדי לנסות להוציא ממנו באמת את הרוח המיוחדת שהייתה לאדם היקר, ממש מגלים משהו מהאופי שלו, משהו מהאישיות שלו, מהרוח שלו, ממה שהוא בעצם מביא לעולם, האור המיוחד שהביא לעולם. וזה בעצם ממש ממש המטרה שלנו, להשאיר משהו ממנו בעולם הזה.
אז תספרי לנו איזה, כאילו כמה פונטים כבר יצרתם, ואיזה טקסטים החלטתם כאילו לשים על כל פונט, איך זה עובד?
כרגע בימים האחרונים עלו לאתר מיזם פונטים מספר 27 ו-28.
וואו.
שיש בעבודה עוד כ-20 פונטים ועוד רשימה מאוד ארוכה שהולכת ומתארכת לצערנו.
מה, אנשים פונים אליכם במטרה להנציח את יקיריהם בצורה הזאת? כן. הרעיון מאוד יפה, איך הגיע לך הרעיון הזה של להנציח דווקא דרך הכתב יד?
אז ככה, נתחיל מזה שלפני כמה שנים זכיתי בפרס ראש הממשלה ונשיא המדינה לעיצוב פונט שמנציח את הנשיא נבון.
אז את בתחום.
כן, אני בתחום, אני מעצבת, וחברתי היקרה יעל מסיקה מימון מנתיבות פנתה אליי די בתחילת המלחמה בשם ביתה, שביקשה להנציח יחד עם חברות שלה את חברה שלהם שנרצחה בכפר עזה, ניב רביב. ניב הייתה כותבת המון, השאירה להם המון פתקים עם כל מיני תובנות וכל מיני עצות, וכתבה כל מיני שירים, והם מאוד מאוד רצו להשתמש בכתב הזה לכל מיני דברים של הנצחה. יעל פנתה אליי ו... באמת מיד אמרתי, זה יהיה מיזם גדול, זה לא יהיה רק לניב. ומאז התחילה בעצם ריצה מטורפת כדי לבנות את הצוות, צוות של עוד 5 אנשים מופלאים. אם תסכימו, אני אומר את שמותיהם, כי הם באמת יקרים וכולנו.
בטח.
בהתנדבות עובדים באמת יומם ולילה.
וואו.
אז אני אגיד, יעל מסיקה מימון, שנה קופל, אתרה אוזן, יוסי ביטון ומשה חי, כולם, כמעט כולם מעצבים.
זה תחום התמחות מיוחדת לעצב פונטים? זאת אומרת, צריך איזשהו ידע מיוחד?
אז בעצם אנחנו בצוות המיזם, בעצם רק אחת מאיתנו, שנה, היא מעצבת פונטים, ואנחנו בעצם מגייסים מעצבי פונטים שהם כאמור לא רבים, כי עיצוב פונטים זה בעצם נישה מאוד מיוחדת ומקצועית בתוך העולם של העיצוב הגרפי, ודורשת הרבה ידע, ניסיון ורגישות. בעצם אנחנו, מה שאנחנו עושים זה משהו שהוא הפוך מהטבעי. אנחנו לוקחים בעצם כתב יד שהוא דבר מאוד דינמי, מאוד משתנה, אדם כותב שהוא עצוב, שהוא כועס, שהוא רגוע, כשהוא מקפיד לכתוב יפה, כשהוא שם משרבט, או
לברכה יש כתב, רשימה. מה זה יפה?
וגם בכלל התחום הזה מעניין אותי, כל התחום של עיצוב.
לא, אני מעניין אותי, הסיפור של כתב יד, הרי בסוף כל אחד לוקח את זה למקום אחר, לזווית אחרת, באמת למצב רוח, יש משהו בכתב יד, שזה גם עולם שהולך ונעלם, תחשבי שילדים היום, הם כותבים, מקלידים על המחשב, כבר לא...
מתי הם מעצבים בכלל את הכתב שלהם, שיהיו בריאים.
נכון, אחד האבות של מישהי שנרצחה בנובה, ונמצאת במיזם שלנו, כתב ידע נמצא במיזם שלנו, סיפר שהוא פשוט לא ידע שהבת שלו כותבת, הוא לא ידע שיש לה כתב יד בכלל.
וואו.
ואז אחרי שהיא נרצחה, בעצם הגיעו לחדר שלה ומצאו המון המון קלסרים והמון כתבים. אנחנו מקבלים חומרים מאוד רגישים ומאוד מרגשים של לא יודע, מכתבי פרידה, מכתבי אהבה, מכתבים מאוד מאוד אישיים להורים, לחברה, לאחים.
רגע, עכשיו יש פה גם את העניין של הפצה לגרפיקאים בעצם, למעצבים, שיתחילו להשתמש בפונטים האלה.
אז זהו. מעצבים באופן כללי, פונטים בשבילם זה לחם. זה משהו שמאוד מאוד רוצים להתחדש בו ורוצים לצרוך אותו. ובמקרה הזה, כשיש פה עוד המון המון משמעות, זה מקבל איזה בוסט של חשיפה, וברוך השם, יש לנו אלפי הורדות של הפונטים, כשמעצבים הם באמת סוכני הפצה והנצחה הרבה יותר גדולים, כי הם ברור. בעצם משפיעים בעבודה שלהם על כל המרחב הוויזואלי הישראלי התרבותי.
אני מקווה שזה יגיע גם לחברות העולמיות, לוורד, כל התוכנות האלה שבעצם אנחנו משתמשים בהם בכל מיני פונטים.
כן, אז חלק מהרצון שלנו הוא שאנשים יורידו דווקא את הפונט מהאתר שלנו, כדי שיוכלו לקרוא, לראות את התמונה, להתרשם
את מאוד... את הסיפור שמאחורי.
כן, כי
יש הרבה סיפורים. אז חבר'ה, תיכנסו לאות נקודה חיים.
כן, מיזם
הנצחה
בכתב ידם.
מיזם הנצחה בכתב ידם, זה פרויקט מקסים, מרגש, ותודה על הזכות הקטנה לקחת חלק ולספר אותו, כי ברגע שאנחנו נזכור את זה, אנחנו נזכור את כל כך הרבה דברים. אז תודה רבה,
מדהים, תודה רבה.
תודה רבה לכם, בהצלחה.
שבת שלום, תודה.
שבת שלום,
נתראה. בשיתוף, נשארים בקמפוס סופש? אל תפספסו את ארוחת שישי עם חב"ד בקמפוס. חפשו אותנו ברשתות החברתיות. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
זהו, עוד תוכנית הסתיימה לה, ברכוש, הזמן טס.
איזה תוכנית מעניינת.
נכון, מדברות בין לבין על איזה תקופה אנחנו נמצאות בה, ושזה באמת תקופה היסטורית, ומה ניקח ממנה, וכמובן מתי היא תיגמר, אבל באמת...
ומה ניתן בה.
זו תקופה שאני ממש כאילו, אני חושבת שאנחנו נסתכל עליה אחורה ואנחנו נזכור, וזו תקופה טובה לזכור על איזה אנשים אנחנו רוצים להיות. דיברנו על נוער גמני ואמרנו, איזה אנשים אנחנו רוצים להיות? אנשים ש... כמה שזה קשה לאחד בתקופה הזו, אנחנו עדיין צריכים לזכור את זה, שיש לנו את אותה מטרה.
נכון.
ואנחנו צריכים, את יודעת, וזה באמת, זה לא קלישאה הביחד.
זה לא קלישאה. אולי פעם היה קלישאה, אבל
יש
היום...
יש לנו את אותו אינטרס של כאילו לסיים עם זה, ולהתחיל מחדש, ולבנות מחדש, וש...
לצלוח, זה משבר. זה... אנחנו במשבר, ואנחנו חייבים לצלוח אותו.
ובאמת, כאילו, יאללה, רבק, תהיו זהירים, תהיו עדינים. את יודעת, לפעמים אני...
תהיו בא... טובים גם על המקלדת.
לא רק על המקלדת, אפילו בכביש, מישהו מצפצף וזה, אני אומר, מה אתה יודע? אולי הוא נוסע לבית חולים, אולי הוא מילואים, אולי איזה, אולי לא ישן. את יודעת, אנחנו בתקופה כזו עדינה, תהיו עדינים, לא צריך כאילו את כל המלחמות להוציא בכל מקום.
נכון.
לא על המקלדת, ולא על הכביש, ולא בכלל, ומזג אוויר חם, וכולנו על הקצה, ואוגוסט בפתח, אימא'לה, יש לנו עוד חודש כזה.
לא יאומן שעוד אוגוסט לפנינו, כזה חם ואוגוסט לפנינו.
תקשיבי, אני על הטוסטוס, אני נצלט.
וואי.
אני נצלט. את לא מבינה איזה, כן. אני נצלט.
ניכר שאת נצלט.
כן, הכתפיים שלי כבר שרופות. טוב, מה נאחל לך שישי שבת? ספרי קצת, מה התוכניות?
שתהיה שבת שלום. הבת שלי, דבי, חזרה מצרפת אחרי 3 שבועות שהיא הדריכה שם באיזשהו מחנה קיץ. כולם נסעו לצרפת והיא חזרה.
חמודה.
ושבת נכנסת ב7:19,
תקשיבי, באמת מתחיל להקדים. אבל לא
אני שמחה.
כן, אבל עדיין, עדיין מאוד מאוד חם.
נכון, וואו.
וואו, תשמעי. אני, יש לי חברה שכל הזמן צוחקת עליי, היא אומרת לי, את לא ברדיו, תמסרי לי דש, אז הנה, שירן וינטר, אני מוסרת לך דש. דש. אותה הזדמנות, אני גם אגיד מזל טוב לבעלי, שחוגג יום הולדת.
וואה, מזל טוב.
ממש ממש עכשיו.
אתם חוגגים כזה, גם לא חודש בקרוב.
ממש ממש בקרוב, ועל האיסטר,
גם התוכנית שלנו תחגוג יום הולדת בקרוב. וואו.
את קולטת?
וואי.
כאילו, לא מאמינה שאנחנו כבר שנתיים משדרות.
גם אני לא.
יא, על הטוב, אז שישי הזה אולי סוף סוף פעם ראשונה מזה מלא מלא זמן אני משתלט. אני לא כזו אחת שהולכת עם הילדים למסעדות, זה פחות הסטייל שלי, כאילו, לא יודעת, אולי פה בקטנה וזה, אבל שישי הזה אמרת
לאורי. לכבוד היום הולדת.
יום הולדת, אנחנו נלך לאכול בחוץ, בגלל שחלס, נמאס לי, גם נמאס לי כל פעם רק שאני מארחת.
כן,
אפשר להגיד את זה, מותר?
את משקיעה ומבשלת.
לא, כאילו, רודאי, לא בא לי כאילו כל פעם להיות מותשת. לך יש ילדות גדולות שעוזרות לך. אני כל פעם מוצאת עצמי. חלש.
את צודקת.
אפשר גם פעם
בלחק. תאמין לי, אני לא יודעת איך עשיתי את זה פעם, בלעדיהם, כשהם היו קטנות.
היית צעירה.
כנראה היו יותר כוחות. ממש
לא יודעת,
ככה.
אני באמת לא יודעת. ברכה שילה, תודה רבה על השידור הזה. קרולינה בייב, תודה על הצד הטכני. מילה סוויטלמן, עורכת והמפיקה שלנו, נתראה שישי הבא, באותו יום, באותה שעה. תהיו טובים, שיהיה שבת שלום, ובואו לכיכר בשבת. בחייה, תתמכו במשפחות, הן זקוקות לזה. עכשיו זה זמן קריטי. יאללה, ביי, שבת שלום.
שבת שלום.